אנחנו נמצאים בימים המיוחדים, יום הזיכרון לחיילי צה"ל, לאחר מכן יום העצמאות. אחד מחללי צבא הגנה לישראל, שראש הממשלה, שהיה גם שר ביטחון, רמטכ"ל ומפקד סיירת מטכ"ל, אהוד ברק, אמר עליו שמימי בר כוכבא לעם ישראל לא היה כזה חייל. שמו עמנואל מורנו, השם ינקום דמו, שנהרג בלבנון בחזרה מפעולה מבצעית. עד היום אסור עוד להראות את התמונה שלו. הלוויה שלו הייתה באישון לילה, בהשתתפות המשפחה וראשי הצבא והמדינה בלבד. אחד הפעמים שהמסוקים לקחו את החיילים לפעולות מעבר לקווי האויב, אחד הטיסות, הוא שואל את אחד החברים שלו, טסים בהליקופטרים מעל לבנון, יש לפעמים קצת חששות, חס וחלילה המסוק מקבל טיל והכל מתרסק. הוא שאל את חברו, מה היית עושה עם המטוס, עם ההליקופטר, המסוק, מקבל טיל ומתרסק, ויש 5 שניות להתרסקות? מה היית עושה אז? הוא ענה לו, אני לא יודע. אני משער שהייתי מאוד עצוב, מפוחד, עוצם את העיניים, ומקווה שזה ייגמר כמה שיותר מהר, ובלי כאב. עונה לו עמנואל מורנו, השם ינקום דמו, אחרי מחשבה של רגע, אני אומר לך מה אני הייתי עושה, וזה גם מה שאתה צריך לעשות. מה היה נשאר לנו 5 שניות, הייתי אומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. ושאלתי אותו, מה זה ייתן לך אם תגיד את זה? הרי בכל זאת, שנייה אחרי כן, המסוק יתרסק, וכולנו נמות. אז מה זה משנה אם אומרים או לא? אז ענה לו עמנואל מורנו, והוא אומר, חברו הטוב, שזה משפט שהוא זוכר ויזכור אותו כל חייו. אם לאדם נשארים 5 שניות לחיות, ועדיין יש לו בשניות האלה משמעות לחייו, והוא שואף למה שיהיה אחרי כן, זה מגלה שבעצם לכל החיים שלו היה משמעות. כי אנחנו לא חיים פה בשביל לספק את היצרים שלנו, או ליהנות ולחיות את הרגע. החיים הם שלב נוסף בדרך אל השלב הבא. כך הוא ענה לו. יצא לי לכתוב אות בספר תורה לעילוי נשמתו. מאחוריי עמד בתור לכתוב את האות הבאה אהוד ברק, שהיה ראש הממשלה. אמרתי לכתוב את האות, הוא מתיישב, שואל אותו הסופר, אתה יודע לכתוב אותיות בספר תורה? אומר לו, כן. שואל אותו, אתה יודע מה צריך להגיד עכשיו, מה אומרים? אומר לו, תגיד לי, אני אגיד. הוא אומר לו, תגיד, הרי אני כותב לשם קדושת ספר תורה. הוא אמר אחריו מילה במילה, הסופר עוד לא הספיק ככה להסתכל ימינה ושמאלה, וראיתי בעיניי, אהוד ברק גמר שורה שלמה בספר תורה, בפחות מחצי דקה. אמר לו, תשמע, דבר כזה אני לא ראיתי אף פעם. גם הסופרים הכי מעולים לא מצליחים לכתוב כל כך מהר. איך אתה עושה את זה? הוא ענה לו, בשביל עמנואל מורנו, אני מוכן לכתוב ספר תורה שלם. מי שהיה רואה אותו, היה רואה בחור צנום, בכלל לא היה מדמיין שעל אחד כזה אפשר לומר, על ידי מי שמבין מה זה חייל גדול, שזה היה החייל שלנו מזמן מרד בר כוכבא. אחרי השיבה, הזמינו את ההורים לראות איפה הוא יימן את החיילים שלו, לקראת המבצעים שהם היו מבצעים. ראו מה שראו, ואז הכניסו אותם לחדר שיש בו את המפות, שם הוא היה יושב, מסביר להם, ועל השולחן, ליד המפות, היה הגמרא מסכת סנהדרין ושפת אמת. הם אומרים להורים שלפני כל פעולה הוא היה יושב ונותן להם שיחת חיזוק באמונה. שיחה שהמסקנה שלה היא אין עוד מלבדו. יש בעל הבית, בורא עולם, שמנהל את כל העולם. לאור הדברים האלו, בואו ניכנס לשיעור שלנו היום. נעסוק בחיבור הזה בין יום הזיכרון ליום העצמאות. ונראה דברים נפלאים שהתורה, חז"ל מגלים לנו. ואיך הכל בעצם מתחבר לדבר אחד. לעולם שהקדוש ברוך הוא עושה איתנו חסדים. כל מיני סוגים של חסדים. אז כמובן שבאופן ספונטני, ברור, לכל מי שיש לו דעת להודות, להעלה, לשבח, ניסיך, נפלאותיך, טובותיך שבכל עת. אבל עוד דבר צריך לעשות. וזה לבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו את המיומנות, את הנלג' לשמור על המתנות שהוא נותן לנו. כי כמו שהקדוש ברוך הוא נותן ורוצה לתת עוד, אז בחלילה, אם לא יודעים לשמור, הוא יכול לקחת. והמקור לזה זה גמרא במסכת ברכות שמלמדת אותנו, בדף ד', שעלינו לסמוך גאולה לתפילה. אחרי גאל ישראל, להתחיל מיד את התפילה, תפילת עמידה. שואלת הגמרא, הרי בתפילת ערבית, אחרי גאל ישראל, אנחנו לא מתחילים בתפילה. אנחנו אומרים עוד קטע, השכיבנו. יש הפסקה בין גאולה לתפילה. עונה הגמרא, לא, זה לא הפסקה. כי השכיבנו, לשון הגמרא, בקטע הראשון, בשורה האחרונה, כגאולה, אריך תדמיה. השכיבנו זה בעצם חלק מגאל ישראל. השכיבנו זה אקסטנשן של גאל ישראל. פירוש הדבר, תפילת השכיבנו מסתיימת במילים, ברוך אתה השם, שומר עמו ישראל עד. אין גאל ישראל בלי שומר עמו ישראל. אם אין יכולת לשמור, גם הגאולה היא לא גאולה שלמה. גם הגאולה היא גאולה זמנית. גאולה עם שמירה, זה המפתח לברכה והצלחה. מהי בדיוק אותה שמירה? מה שומר לנו? מהי השמירה הזו? שעל ידי אנחנו שומרים את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן לנו. אומר דוד המלך בתהילים הקטע השלישי, יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה, מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן בחסדי השם. המילה להתבונן בלשון הקודש יש לה כמה מילים דומות. לראות זה לגלות דבר חדש. להביט זה להמשיך לראות את מה שגילינו. איך אומר הפסוק בקטע הרביעי? במגילת איכה, ראה השם והביט. הקדוש ברוך הוא, תראה, ואת מה שכביכול גילית, תמשיך לראות הלאה. יש עוד מילה דומה, וזה להסתכל, שהפירוש הוא לראות את הפרטים. נאמר בקטע 50 במשנה באבות, עקביה בן מהלל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. להתבונן, פירוש הדבר לדעת לחבר את הראייה עם ההסתכלות. את התמונה הגדולה עם הפרטים. אומר דוד המלך, מי חכם וישמור אלה? מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות הטובות שהקדוש ברוך הוא נותן לו? מי שיודע להתבונן בחסדי השם. מי שיש לו יכולת לראות לא רק את הפרטים, אלא לחבר את זה לתמונה הגדולה. לא רק את התמונה הגדולה, אלא גם לחבר את זה לפרטים. היום בשבוע, שבו יש לנו את ה-knowledge, את המיומנות, את היכולת, יותר מכל יום אחר, לחבר פרטים לתמונה גדולה, זה שבת. כל השבוע אנחנו עסוקים בהרבה פרטים, בהרבה רשימות. בשבת עוצרים, יכולים לחבר את השבוע לתמונה הגדולה, לשבת. ולכן כל מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, או הוא נותן אותה בשבת, או ליום קוראים שבת. יציאת מצרים הייתה ביום חמישי, אבל היום הזה נקרא בתורה שבת, שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת. קבלת התורה הייתה בשבת. כל שבת בבוקר בתפילת שחרית אנחנו אומרים, ישמח משה במתנת חלקו, כי עבד נאמן קראת לו וכולי, ושני לוחות אבנים הוריד בידו וחתו בהם שמירת שבת. ולמה זה נאמר בשבת בבוקר? כי קיבלנו אז את התורה. העיר הראשונה בארץ ישראל שכבשנו יריחו, מתי זה היה? בשבת. וכך נאמר בחזל בקטע השישי, לפי שהיה יום שבת, אותו יום שכבשו את יריחו, לכך הכרים את יריחו, קודש להשם. כמו שנאמר, ואתה אי חרם אי בכל אשר בא להשם. אמר רבי יהושע, השבת כולה קודש, וכל מה שנכבש בשבת, יהיה קודש להשם. חזרנו הביתה ב-A ב-R תו שלחת. סיום המנדט הבריטי היה ב-15 במאי, 48 חצות לילה. זה היה ליל שבת קודש. זה היום הראשון של החזרה שלנו לארץ אבותינו, לחמדת נפשנו, באישור כל האומות שהצביעו ונתנו לנו את הרשות לחזור. כי כל מתנה טובה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, הוא נותן אותה גם ביום כזה, שבעצם מבקש מאיתנו ללמוד למה זה ניתן דווקא בשבת, או למה ליום קוראים שבת, כדי שנזכור לשמור את המתנה, זה לדעת לחבר את התמונה הגדולה עם הפרטים. את הפרטים עם התמונה הגדולה. לדעת להתבונן. מי חכם וישמור אלה, והתבוננו חסדי השם. מה אותה התבוננות מגלה לנו? מתבוננים. מחברים פרטים לתמונה גדולה. יפה. אבל מה זה אומר לנו? לאיפה זה לוקח אותנו? מה השלב הבא? אז נאמר, בקטע השביעי, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים, לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. הסביר לנו הרמב״ם, יש מצווה מהתורה לא לתת לשום חודש שם, לספור את החודשים. החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם. זה החודש הראשון. זאת אומרת שאחר כך זה יהיה השני והשלישי. וכל זה למה? כדי שנאמר החודש הרביעי והחמישי, הכוונה היא למה? ליציאתנו מבית עבדים. להיותנו בני חורים. בדיוק כמו שאנחנו אומרים היום, יום רביעי בשבת, חמישי בשבת, להזכיר את השבת שהיא חמדת הימים. וכך היה במשך למעלה מ-800 שנה עד חורבן בית ראשון. יצאנו לבבל, עברנו את הגלות 70 שנה וחזרנו בחזרה ברוב רחמיו של בורא עולם הביתה לארץ קודשנו. וכאן כבר באו איתנו שמות חודשים. תשרי, חשוון, כסלו, טבת, שבט, אדר, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול. אלה שמות שעלו איתנו מבבל. אלה שמות שהבאנו איתנו מבבל. אלה שמות שמופיעים בנביאי בבל. כמו שנאמר במגילת אסתר, בחודש הראשון הוא חודש ניסן, חודש 12 הוא חודש אדר, אלה שמות פרסיים, שעד היום משתמשים בהם, אומר הרמב"ן. וכל זה למה? כדי להודות לקדוש ברוך הוא, שנזכור, למרות שגלינו מארצנו, התרחקנו מאדמתנו, הוא השיב אותנו בחזרה הביתה. מגלות בבל. לא יאמר אותך השם אשר אלה אתכם ארץ מצרים, אשר הביא את אלה, כי עמך השם אשר אלה ואשר הביא את בני ישראל מארץ צפון. כך כותב לנו הרמב"ן, באריכות, בקטע שלפנינו. למרות שהיה מצווה מהתורה, לא לתת לחודשים שמות, רק מספרים. חודש הראשון, החודש השביעי וכך הלאה, פעמיים מצאנו בתורה שנותנים לחודשים שמות. פעם הראשונה בקטע התשיעי למעלה בצד שמאל, והיא ב-80 שנה ו-400 שנה לצד בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זיו. מה זה זיו? אף אחד לא יודע. מיד הנביא ממשיך ואומר, הוא החודש השני. זאת אומרת, החודש שלנו, שבשמו הבבלי הפרסי, סליחה, נקרא אייר. הוא נקרא על ידי שלמה חודש זיו. חודש השני, למלוך שלמה על ישראל, ואיבן הבית להשם. מתי שלמה התחיל לבנות את בית המקדש? בחודש השני, ולחודש הזה הוא נתן שם, זיו. פעם נוספת, סיום בית המקדש. נאמר בקטע העשירי, אז יקל שלמה את זקני ישראל, את כל ראשי המטות, נשיאי האבות לבני ישראל, אל המלך שלמה ירושלים, להעלות את ארון ברית השם מעיר דודי ציון. ויקהלו אל המלך שלמה כל איש ישראל בירח האיתנים. אז ירח האיתנים? בחג. איזה חג? הוא החודש השביעי. כדי שנדע במה מדובר. מה שנקרא אצלנו בשם הפרסי, תשרי. שלמה קרא לחודש ירח האיתנים, חודש האיתנים. מדוע שלמה המלך עשה בניגוד לדברי התורה? אם התורה אומרת לכל חודש יש מספר, אין שם, מה ראה שלמה לתת שמות לחודש השני ולחודש השביעי? בניין הבית התחיל בירח זיו, סיומו היה בחודש השביעי, ירח האיתנים. למה עשה את זה שלמה המלך? ושלמה המלך ביקש, הוא ידע שיש מצווה לספור חודשים, הוא ימשיך הלאה לספור אותם, רק הוא רצה שאותו בית מקדש שאותו הוא הולך לבנות, כל יהודי יזכור וידע כל רגע מה המטרה של בית המקדש, מה המהות של בית המקדש, וכל אחד ידע את זה במילה אחת. ומהי המילה? זיו. פירוש הדבר, אם נשאל את עצמנו מה המטרה של בית המקדש, שמה בנו אותו? הרי הקדוש ברוך הוא מלוך על הארץ, כבודו נמצא בכל מקום. שמה בנו בית מקדש? איזה בית אשר תבנו לי? אז בוא צריך בית. אז מה נגיד? באים לשם שלוש פעמים בשנה, מתכנסים ביחד, אחדות. יפה מאוד. אפשר גם לעשות את זה במקום אחר. מה עוד נגיד? מביאים קורבנות, חוזרים בתשובה, הקדוש ברוך הוא מוחה לנו על האבונות. יופי, נפלא. לחזור בתשובה אפשר גם בבית. אז מה זה בית המקדש? מה התכלית שלו? אם זה לא הדברים העיקריים, אז מה כן? בא שלמה ואומר, אנחנו נלמד ביחד מה כן. והכל מקופל במילה אחת. והמילה היא מה? זיו. פירוש הדבר. אנחנו כל פעם אומרים הרי בתפילה, מלאים זיו ומפיקים נוגה. מאי זיוון בכל העולם. זיו, על פניו, פירוש המילה, זה אור. מלאים זיו, מפיקים נוגה, זה אור. אבל המילה זיו נאמרת על ידינו כל יום בתפילה, או בשחרית או במנחה. שומרים את ובא לציון, נאמר בקטע 11, קדוש, 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו. הדבר ראשון מסבירים, למה כתוב שלוש פעמים קדוש, קדוש, קדוש. פעם אחת קדיש בשמי מרום, האלה הבית שכינתי, בורא עולם הוא קדוש בעליונים. פעם שנייה קדיש על הרע, עובד גבורתי הוא קדוש פה בתחתונים. פעם שלישית קדיש לעלם ולעולמי עולמיה. הוא קדוש בעולם הזה ובעולמות הבאים. ואז מגיע התרגום של המילים מלוך על הארץ כבודו. מליה כל הרע זיו יקרא. אז מה פירוש המילה זיו? זיו זה כבוד, גלורי. אז המילה זיו זה אור, או המילה זיו זה כבוד? מה פירוש של המילה זיו? התשובה היא שני הדברים ביחד. וההסבר הוא, בשבת, בזמן בית המקדש, הלווים, חוץ משיר של יום, שהיו שרים, הם גם שרו בשעה שהקריבו קורבן מוסף. איזה שיר הם שרו, אומרת הגמרא, בראש השנה, בקטע ה-12, במוספי דשבתא, מה היו אומרים? אמר רב ענן ברב ואמר רב, עזיב לך. שירה שנקראת עזיב לך. זוהי בעצם, אומרים בעלי התוספות במקום לפנינו, בקטע ה-12, זוהי שירת האזינו, שמחלקים אותה לשבעה חלקים, והאות הראשונה בכל חלק מצרפים ביחד, וזה יוצר את המילים עזיב לך. הנה, אי, האזינו השמיים ועד הבערה. קטע הראשון, תפילתו. ז' זה חור ימות עולם. י' ירכיבה במותי הארץ. ו' ויר, למד לולי, חף כידים. השירת האזינו נקראת עזיב לך. מה פירוש? למה קוראים לזה בשם הזה? אומר המהרש"א בקטע ה-13. ולסימן טוב חילקו פרשת האזינו לשבעה חלקים. בראשי תיבות עזיב לך, ששיר של שבת יש לו זיו. דהיינו שימו לב היטב, מפי משה שקרן אור פניו ותרגומו זיו. אנחנו רגילים שקרן אור פני משה יצא אור מהפנים שלו, קרני אור. גם בתמונות רואים ככה, נכון? הרי זה מה שאנחנו זוכרים. שימו לב, מה אומר המהרש"א? שקרן אור פניו. איך כתוב את המילה אור? בעין, לא באלף. קרן אור פניו, זה נקרא זיו. פירוש הדבר, למשה רבנו היה בדיוק אותם פנים שיש לנו. אותו אור, בדיוק אותו דבר. רק שראו את הפנים של משה, את האור, את הסכין, יצא מזה אור לייט באלף. זאת אומרת, המילה זיו פירושה אור שבא מתוך הטבע. רואים דבר נורמלי, אבל מיד שמים לב שזה משהו מיוחד. שזה לא דבר רגיל, זה משהו מיוחד. זה אור בעין שיוצא ממנו אור באלף, זה זיו. שבת זה לא עוד יום בשבוע. מרגישים באוויר, זה משהו אחר. אפילו האוכל, נעשה אותו באמצע השבוע, הטעם שלו בשבת הוא אחר. זה משהו אחר. זה זיו. שלמה המלך מבקש לבנות בית מקדש, כדי שכשנגיע לשם, נראה בעיניים שלנו, כולם. קטן וגדול, כולם. אור שיוצא מתוך הטבע. מה פירוש? הנה המשנה באבות. בקטע 14, 10 ניסים, עשו לאבותינו בבית המקדש. לא הפילה אישה מריח שר הקודש. עולים למקדש, יכול להיות שהריח, השפיע לרעי, זה יכול לגרום לאישה להפיל את עוברה, לא קרה דבר כזה. ולא ישריח בשר הקודש מעולם, כמויות אדירות של בשר, לא היה פיסת בשר אחד שהריח הרע. לא נראה זבוב בבית המטבחי, זה מוזר. כל כך הרבה דם, בהמות שוחטים, אוספים שאריות של בשר, אין זבוב אחד. לא יראה קרי לכהן גדול ביום הכיפור. לא קיבוע גשמים, אש של הצי המערכה יורד גשם שוטף בחוץ, אין תקרה, זה יורד גם על המזבח, אבל אש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. לא ניצחה הרוח את עמוד האשן, יש בחוץ רוח, העמוד האשן עולה ישר. לא נמצא פסול בעובר ובשתי הלחם, ובלחם הפנים, עומדים צפופים, ממש, פשוטו כמשמעו, אבל כשמגיעים להשתחוות פתאום יש מקום, וואו, מה קרה? לא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם. שהיו עולים לרגל ירושלים, תבינו, לא היה מספיק מקום בכל הבתים של ירושלים לקבל את כל האורחים שעלו לרגל. לא היה מקום. בנו אוהלים, ישנו בשדות, בגינות, בפרדסים, איפה שרק אפשר, הקימו אוהל וישנו. לישון בחוץ בשדות? סוכן! יכול לבוא נחש, הקרב. אומרת המשנה, לא הזיק נחש והקרב בירושלים מעולם. לא אמר אדם לחברו, צר לי המקום שעלים מירושלים. אף אחד לא יתלונן, צפוף, אין מקום. לא היה דבר כזה. אז מה אנשים ראו? ראו בעיני בשר, ראו באופן ברור, אור שבא מהטבע. לא יאומן, בעיני בשר. אומר שלמה, ראיתם? קחו את זה הביתה. קחו את זה לטרקטור. קחו את זה לרובה, לטנק, למחשב, לכל דבר. קחו את זה איתכם. זה המטרה של בית המקדש. תעבירו אותו הביתה. ושאת זה תדעו לעשות. ונתתי משכני בתוככם, בכל אחד ואחד מכם. לכן שלמה המלך ביקש לתת לחודש שבו הוא התחיל לבנות את הבית, את השם זיו. שדרך השם הזה נבין את המשמעות של בית המקדש. ובורא עולם כמה סייע לו וגילה לו שהוא שמח על זה. כי באיזה חודש גמר שלמה לבנות את הבית? בערך האיתנים. כשאדם מתחיל לבנות בית הוא יודע מתי הוא מתחיל, לא פעם לא יודע מתי הוא גומר. וזה נגמר בערך האיתנים, שזה החודש תשרי, החודש השביעי. ולמה נקרא שמו האיתנים? למה? שנולדו בו האיתני עולם. האבות. מה עשו האבות פה בעולם? יראו לכל באי עולם את כבודו של הקדוש ברוך הוא בא מתוך הטבע. כבודו מתגלה ביום יום במה שמתעסקים. הוא נמצא בכל מקום. ושזה כוונתו בשעה שהוא מתחיל לבנות, הוא גומר בחודש שמחבר אותנו להתחלה, לאבות. שנולדו בירח האיתנים, בחודש הזה. אם כך, נלך צעד נוסף. פעמיים בחודש הזה, שנקרא בשם שלנו היום, השם הפרסי, אייר, ונקרא על ידי שלמה זיו, כבודו שמתגלה מתוך הטבע, פעמיים בחודש הזה, הקדוש ברוך הוא בעצמו, בעצמו, מגלה לנו את כבודו מתוך הטבע. פעם אחת באי באייר, היום הראשון לעצמאותינו, חזרה לארץ אבותינו. פעם שנייה, בכ"ח באייר, מלחמת ששת הימים, איך כבר נאמר וחזרו ואמרו רבים וטובים על הימים של הקמת המדינה, על המלחמות, על ששת הימים, שמי שלא מאמין בניסים, אין לו ראייה ריאלית. מי שרוצה לראות באופן ריאלי את מה שקרה, חייב להאמין בניסים. אין הסבר אחר. ראו את בורא עולם מתוך הטבע. ערב מלחמת ששת הימים, בירושלים, שכונת בית וגן, מעל הר הרצל, עיריית ירושלים הכינה 10,000 ארונות קבורה, כי ציפו שבירושלים לבד לפחות ימותו 10,000 איש. אפשר יהיה לקבור אותם מהר. פחד פחדים. ומה היה בסופו של דבר? עיריית ירושלים חילקה את כל העצים האלה בחג סוכות בחינם שיבנו סוכות. זה לא אור שבא מתוך הטבע? או כל הניסים האדירים של ששת הימים של מלחמת השחרור. יותר מזה, בוא נבין איך כבודו של בורא העולם יתגלה גם בזמן הגלות, לא רק בזמן שישיב אותנו לארצנו. נאמר בתורת כהנים בקטע ה-15, והשימותי אני את הארץ, זו מידה טובה. שלא יהיו ישראל אומרים, הועיל וגלינו מארצנו. עכשיו, האויבים באים ומוצאים עליה נחת רוח. מוצאים עליה נחת רוח, הם ישבו שם. שנאמר, ושממו עליה האויביכם, היושבים בה. אף האויבים הבאים אחרי כן, לא ימצאו עליה נחת רוח. כל מי שניסה להתיישב, במאות השנים שלא היינו, כמעט 2,000 שנה, לא הצליחו. אפילו בימינו שלנו. עדיין מנסים בדרום, ניסו. הבדואים ואחרים, להתיישב, לבנות. כל פעם שבאו, נתקעו עם כלי הרכב, בחול של הנגב. וכשאנחנו באנו, הפכנו את הכל, כדברי הנביא, ששון מדבר וצייה, ותגל בערבה. כל התהפך. רק השנה לבד, הייצוא של ירקות, פירות, מהנגב, למעלה ממיליון, מיליארד, ביליון שקל. הם לא יודעים איך קורה דבר כזה. רק תשובה אחת. בורא עולם לא עזב אתכם. היום יש קרדינלים שמודים. אין דבר כזה New Testament. אין דבר כזה ברית חדשה. בורא עולם לא עזב אתכם, הוא איתכם. רואים את זה. שומר עליכם. רואים בעיני בשר. הללו את השם כל גויים. עדיין לא כולם. זה יגיע. שבחו כל האומים כי גבר עלינו חסדו. ואמת השם לעולם. וגם בצד של הגאולה של הארץ. איך נאמר בגמרא בסנהדרין בקטע ה-16. אמר רבי אבא לך קץ מגולה מזה. שנאמר ואתם הרי ישראל ענפיכם תיתנו. פיריכם תישאו לעמי ישראל. אומר המהרש"א בקטע ה-17. אין לך קץ מגולה מזה שנאמר ואתם הרי ישראל. לפי שכל זמן שאין ישראל על אדמתם, אין הארץ נותנת פירותיה כדרכה. אבל כשתחזור ליתן פירותיה, כשהארץ נותנת פירותיה כדרכה ויותר, יבולים אדירים, זה קץ מגולה שקרב לבוא זמן הגאולה, שיחזרו ישראל על אדמתם. זה סימן שחוזרים בחזרה לארץ אבותינו. ולכן גם כותב לנו הבח על הטור, הקטע ה-18, בברכה מעין שלוש, מה אנחנו מברכים? ונאכל מפריה ונשבע מטובה. כי באכילת פירותיה אנו ניזונים מקדושת השכינה ומטהרתה ונשבע מטובתה. לכל פירות של ארץ ישראל, ירקות של ארץ ישראל, זה לא רק טעים ללשון. זה לא רק שונה מכל פירות אחרים. זה נותן לנו יכולת להכניס בתוכנו את קדושת הארץ. איפה זה ינק? איפה זה גדל? בקדושת הארץ, בתארת הארץ. זה אין בשום מקום אחר. ולא היה כל שנות הגלות. חזר כשאנחנו חוזרים. ואם זה לא מספיק, בואו תראו את ידו של הקדוש ברוך הוא, את כבודו שמתגלה מתוך הטבע, בצורה מדהימה. נאמר בפרשת ניצבים בקטע ה-19, אם יהיה נדע חכם מקצה השמיים, משם יקבצך השם אלוקיך, ומשם ייקחך. שבוך הוא מבטיח לנו, יביא אותנו מכל העולם. עכשיו שימו לנו לפסוק הבא, כדי לסמן אותו בקו. פסוק A, והביאך השם אלוקיך אל הארץ, אשר ירשו אבותיך, כשבוך הוא יביא אותנו בחזרה לארץ, והיא רשתה, והיא טבחה, הוא יטיב לנו בברכה ושפע, והיא הרבך מאבותיך. זאת אומרת, יהיה לנו יותר טוב ממה שהיה לאבותינו שחזרו לארץ אחרי גלות בבל. אומר הירושלמי בקטע ה-20, עוד קו, אבותיכם, אף על פי שנגלו, כי חזרו לארץ אחרי גלות בבל, חזרו ונשתעבדו. היינו בארץ קצת יותר מ-400 שנה, נחרב הבית השני. אבל אתם, אנחנו, הדור שלנו, משאתם מגלים, שוב אינכם משתעבדים. זאת אומרת, כשאנחנו מגיעים עכשיו לארץ, בפעם השלישית, פעם ראשונה יהושע, פעם שנייה עזרא ונחמיה, פעם שלישית אנחנו, שהאומות נתנו לנו לחזור הביתה, מיהי בייר ואילך. שוב אינכם משתעבדים. כותב הגרא, בכל התור, לא יאומן. שהפסוק הזה, מספרו בתורה 5,708, שבשנה הזאת יהיה דבר גדול בגאולת הארץ. ו-5,708 זה 5,000 תפשין ח', השנה שחזרנו לארץ ישראל, ה' באייר. זה הפסוק. איזה פסוק? והביאך השם אל הארץ, אשר הרשו אבותיך, והירשתה, והטיבך והרבך מאבותיך. עינינו רואות, מה זה והרבך מאבותיך? כמה תורה, כמה ברכה, כמה שפע יש. בא הקדוש ברוך הוא, שהראה לנו את כבודו, את זיוו, מתוך הטבע פעמיים, ב-ה' באייר, יום הראשון של עצמאותינו, חזרה לארץ אבותינו וכ"ח באייר, יום ירושלים. רוצה הקדוש ברוך הוא, שאנחנו נמשיך עם זה. שאנחנו עכשיו נגלה את כבודו ביום יום. נגלה את כבודו מתוך הגמרא ומתוך הטנק. מתוך המחשב ומתוך המצוות. ובכל עשייה שאפשר יהיה לומר, וואו, כבוד שמיים מתגלה. יוצאים לזה פעולה, מקבלים קודם שיחה חזקה. מנואל מורנו מחזק את החיילים, באמונה אין עוד מלבדו. זה כבוד שמיים שמתגלה מתוך הטבע. איך עושים את זה? אומרת לנו התורה, פעמיים בכל התנ"ך, נאמר המילה מורשה. פעם אחת בקטע 21, ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים וידעתם, כי אני השם אלוקיכם. המוציא אתכם מארץ, מתחת סבלות מצרים, והבאתי אתכם אל הארץ שנשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, יצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם. פעם שנייה בתחילת, זאת הברכה, בקטע 22, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. אחרי שעמים לא רצו את זה, שמסיני בא, זרח מסעיר, למה הופיע מהר פרן, זה הגיע אלינו ורצינו. תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. אומר בעל הטורים, קטע 23, פעמיים מסורה, במסורה יש את המילה מורשה. מורשה קהילת יעקב, ונתתי אותה לכם מורשה. היינו, וייתן להם ארצות גויים. בעבור, ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. לחבר את זה ביחד. לחבר את המורשה, נתתי אותה לכם מורשה, אני השם, לתורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. שמחברים את זה למצוות, לתורה, לכבוד שמיים, זה הברכה הגדולה. פה יש דבר מעניין מאוד, עומק נוסף. המילה מורשה, פירושה ספק. נאמר בירושלמי בקטע 24, אמר רב הושעיה, כל מקום שנאמר מורשה לשון דיעה, דיעה זה לשון ספק. כך אומר לנו הפני משה. דבר לא ברור. שואלת הגמרא, התיכון, איך ייתכן דבר כזה? והכתיב מורשה קהילת יעקב? מה, התורה היא ספק? עונה הגמרא, כן, התורה היא ספק. התורה היא ספק גדול מאוד. מסביר לנו הפני משה בשורות האחרונות, בקטע 21, שתי השורות האחרונות, קטע 25, כשבא להתעסק וללמוד בתורה, כמה וכמה ספקות יבואו לו. ואין מבין על בוריה, אדם לא מבין את הסוגיה. יש לו עוד שאלה ועוד שאלה ולא מבין. ואחר שהוא יגיע הרבה בה, הוא מוצא את כולה עם טעמה ונימוקה. יש שאלות, אבל עם המילות אפשר לגלות את זה. גם על ארץ ישראל יש שאלות. כל מיני שאלות שאנשים שואלים. שלנו, לא שלנו, מותר, אסור, אי אפשר. אבל שמתעמקים, משקיעים, ומחברים את זה לתורה, הכל מתברר למי ששייך. ארץ אבותינו, נחלתנו שלנו. ולכן, נאמר על ארץ ישראל בקטע 26, והכי הביאך השם על ארץ הכנעני, כאשר נשבע לך ולאבותיך, הוא נתנה לך. מה זה הוא נתנה לך? או אתן או נתתי. מה זה הוא נתנה? לשון הווה. אומר רש"י, הוא נתנה לך. תהי בעיניך כאילו ניתנה לך בו ביום. ואל תהי בעיניך כירושת אבות. ארץ ישראל ניתנת כל יום מחדש. כל יום זה מתנה חדשה. מי חכם וישמור אלה? מי הוא החכם שיודע לשמור את המתנות שהקדוש ברוך הוא נותן? והתבוננו חסדי השם. לדעת להתבונן. לדעת לחבר את הפרטים עם התמונה הגדולה. ומה זה נותן לנו? להבין שבעצם כבודו של הקדוש ברוך הוא מתגלה מתוך הטבע. תפקידנו לגלות את כבודו בכל עשייה, בכל דבר שאדם מתעסק. אפשר לחבר את זה לכבוד שמיים בכל תחום, וכשאת זה עושים, אז ארץ ישראל ניתנת לנו. ולכן כמה נפלא שהימים הגדולים האלה, ימי עצמאותנו, חזרה לארץ אבותינו, שחרורה של ירושלים, הם בימי ספירת העומר, ובחודש שבו סופרים את רוב הספירה, חודש זיו, חודש אייר, עומר, בלשון הקודש, פירושו כלי מדידה, measurement, והעומר עשירית היפה. עומר גם פירושו בלשון הקודש לאסוף, מלאכת מאמר, אחד מלמדת מלאכות. עומר יש לו פירוש שלישי, שמשתמשים בדבר בצורה לא ראויה. נאמר על יפת תואר שאדם לא רוצה לשאת אותה, לא תתאמר בה. אדם גונב נפש ומתאמר בו. להתאמר זה להשתמש לא נכון. בורא העולם רוצה לתת לנו הרבה, שנאסוף הרבה, שלנו עוד ועוד. אבל בתנאי אחד, שמדי פעם נעצור ונבדוק, נמדוד, אם אנחנו משתמשים במה שהוא נותן לנו בצורה הנכונה, נוכל לאסוף עוד ועוד. זה העבודה שלנו, זה המטרה שלנו. כשרואים את הדברים בצורה הזאת, אז גם מי שלא חי כל יום את חיי התורה, מבין מה זאת האמת. מבין שהעניקה שלנו היא מתורה, ממצוות. וכשאת זה מבינים, גם אם מבינים קצת, היום זה יהיה קצת, מחר זה יהיה יותר. ואז כשבאים לכתוב אותיות, אז זכרם של קדושים, כפי שהזכרנו ביניהם, מנואל מורנו, שם ינקום דמו, זה אומרים הכותבים, בשביל מנואל, הייתי מוכן לכתוב ספר תורה שלם. גם מי שרחוק מתורה ומצוות. זה החיבור שאנחנו צריכים כל הזמן לחבר. לצרף את זה ביחד. בדברי חז"ל, משל לאב ובנו שהיו מהלכים, הוא אומר האב לבנו, אני לוקח אותך למדינה הגדולה, לשון חז"ל, מדרש לקח טוב, תהילים פרק כף, לוקח אותך למדינה הגדולה. היו מהלכים, מהלכים, אומר הבן, אבא, איפה המדינה הגדולה שאמרת לי? אומר לו, אבא, סימנו בידך, שתראה בית קברות, סימן שאנחנו קרובים למדינה. כשמחברים כל קדושי ישראל, חללי המלחמות, קדושי השואה, ברור לכל שזה מחובר קשר דם וקשר של חיים לכל הקיום שלנו בארץ ישראל. כשנראה את הדברים באמת באופן הזה, ונבין שתפקידנו זה להחזיק את זיוו של הקדוש ברוך הוא, את כבודו, בכל מקום, אז יתקיים בנו כפי שנאמר לאברהם, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם, ויתקיים בנו כמו שנאמר ליעקב, ופרצת ימה וקדמה, צפונה ונגבה, ונברחו בך כל משפחות האדמה ובזרעך.
הוא הבא שהוא...